עיקר אור התפילין, אנחנו ממש קטע אחרון מסכם. לא כדאי עכשיו לפתח את הנושא עוד פעם, בשביל להבין את זה צריך לחזור על כל מה שדיברנו. אני לא מתכונן לעשות את זה עכשיו. עיקר אור התפילין זוכים לו לידי כמעט חצות ועוסקים בתורה, ועל ידי זה חוט של חסד נמשך ביום. כל עוסק בתורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ביום, ועל ידי זה זוכים לתפילין כמובן בכוונות. הנה כאן הוא מביא את הלשון, הסתכלתי שם לא הבנתי כלום, כי על ידי כמעט חצות מעלים את המלכות האצילות שירדה בלילה לעולם הבריאה, ואז כשהיא עולה בבוקר נעשית בחינת תפילין, ולא כתוב כאן אפילו את כל הלשון שכתוב שם. טוב, זה עניין קבלי, אני לא יודע להסביר אותו, פשוט. עכשיו, מה זה?
שהוא כותב כמעט חצות, הכוונה, עצם זה שאדם יהיה ער, או זה גם, זה תיקון חצות, זה התבודדות?
כמעט חצות זה כולל וידוי, תיקון חצות, התבודדות ולימוד תורה. זה קומפלט, חבילה. ועל זה הוא מדבר, תכף תראו, הוא בעצמו אומר את זה.
ולעשות את כל זה בחצות, דווקא. כן?
כל יום, הלוואי. אתה יודע מה? פעמיים בחודש.
אפילו, לא, אני אומר, כל העניין של ההתבודדות והבילוי וזה, זאת אומרת, בן אדם עושה את זה אפילו. זה,
יש לזה זמנים אחרים גם כן. רק המושג של חצות, אצל רבי נתן, כולל את כל הדברים האלה.
החצות של רבנו זה שש שעות אחרי, זה שונה
קצת. נכון, שש שעות אחרי צאת הכוכבים זה לא בעיה בכלל. אפשר לישון חמש שעות ברווח.
ואם... כי אפשר גם לעשות את זה מוקדם יותר, אם נגיד הייתי ער, אני בדרך כלל לשאול, זה עדיף לעשות את זה מוקדם או לא לעשות?
אפשר בדיעבד להקדים קצת, כתוב באחרונים משהו כזה, מתחילת המשמרת השנייה. בגמרא יש גם דעה שלפי כשמתחלפות המשמרות, ושלוש משמרות הלילה. אז אם אתה הולך לפי הדעה הזאת, אז זה שעתיים לפני חצות.
אבל שעתיים לפני חצות של רבי נחמן, שעתיים לפני אמצע
הלילה. זה כבר תלוי במחלוקת אחרת.
לא, אבל בתכלס, מה...
לא, אני לא יודע, זה... אני לא יודע, אני לא יודע אם אפשר לחבר את שני הדברים האלה יחד. לא יודע.
יש שיטה שזה, של הרבי מקומר נראה, שתמיד ב-12 בלילה?
לא, זה, אבל זה לא רלוונטי פה בארץ.
אה, זה לא קשור אלינו?
זה רלוונטי איפה שהשעון הוא מאופס לפי האופק. אנחנו פה, השעון שלנו... חוץ מזה שעון קיץ זה בכלל לא שעון נכון, אבל גם שעון חורף הוא לא שעון נכון. השעון קיץ הוא ממהר לא בשעה, אלא ב-40 דקות סך הכל. השעון האמיתי הוא 20 דקות אחרי שעון יותר, קדימה יותר משעון החורף, ו-40 דקות אחורה משעון הקיץ. השעון שלנו מסודר לפי קהיר. ההבדל מקהיר לפה זה הבדל של, לא יודע, חצי שעה פחות או יותר, אני לא יודע בדיוק איך שזה. בזמן הטורקים היה פה שעון שבימים השווים, 12 בצהריים היה חצות, ו-12 בלילה היה חצות. האנגלים הזיזו את זה שזה יהיה כמו קהיר, קהיר הייתה העיר הגדולה במזרח התיכון, הם לא רצו להחליף כל פעם את השעונים כשהם נסעו מפה לשם, אז הם עשו שבכל האזור יש שעון קהיר. זהו, אז זה בכלל לא שעון נכון.
אז איך אני יכול לדעת מה
אחרי? אלה שמבינים אותו, מביאים אותו, האדמו"ר משומר המונים מביא אותו, בספרים שלו, הוא מביא את השיטה הזאת. הוא כתב את זה בזמן הבריטים. אז הוא כותב שזה לא רלוונטי, כי כשהבריטים באו הם שינו את השעון, אז אי אפשר לסמוך על זה. הוא גם כותב על 9 בבוקר, זה זמן קריאת שמע תמיד, בקיץ ובחורף. וחוץ מזה שזה דעת יחיד, הוא אומר גם אי אפשר, גם זה לא, לא נוגעים כך.
אז הכי מוקדם
זה... זה תמיד שעות זמניות. השאלה רק מתי... לא, זה לא שעות זמניות, בחצות זה לא שעות זמניות. שחצות זה או 12 שעות בדיוק אחרי חצות היום, שחצות היום אין בעיה לזהות, או שזה 6 שעות אחרי תחילת הלילה. זה שתי שיטות, לשניהם יש מקור. זהו, איפה... אלה שדיברו על זה שאפשר להקדים את החצות בשעתיים, הם דיברו בפשטות על השיטה לא של שש שעות אחרי חצות. אז אני לא יודע אם אפשר לחבר את זה. אתה יודע איפה אפשר להסתכל? אולי הוא מביא את זה. הוא גם מביא הרבה תירוצים למה לא קמים לחצות. בפסקי תשובות אולי אפשר להסתכל. שמה, בסימנים הראשונים, סימן א', פסקי תשובות. יכול להיות ששם הוא אוהב להביא את כל הדעות, עם כל המילה דחסידותא. יכול להיות שגם שם הוא הביא, אני לא זוכר כבר. עכשיו, רבי נתן אומר שכל זה מבואר באותה תורה שלמד, שדיברנו עליה. התורה של אתם תהיו לממלכת כהנים, סימנתי את ו'. כי קודם חצות, קיימת חצות זה בחינת העלאת היראה לשורשה על ידי בחינת משפט. על זה דיברנו בעריכות שבוע שעבר, מי שזוכר. לעלות היראה לשורשה יש שתי בחינות. יש בחינה אחת של העלאת היראה לשורשה, לא לפחד מדברים גשמיים, לפחד רק מהשם יתברך. יש אופן אחר את העלאת היראה לשורשה שזה... שזה לעלות מיראה של מוחין בקטנות ליראה של מוחין בגדלות. דיברנו על זה בריחות שבוע שעבר. וזה על ידי בחינת משפט. משפט... פשטות משפט זה חשבון הנפש, זה וידוי. זה פשטות משפט. אבל כדי לעשות משפט, משפט תמיד יש לו בעיה שהוא נופל על, על תירוצים. שרי תירוצים לא ננעלו. ותמיד בן אדם יוצא תמיד צודק, זה פה הוא לא יכל ופה זה, ופה היה עניין יותר חשוב שדחה ו...
וכדי
לשפוט... מה?
דן את עצמו לחף זכות.
כאילו.
צפת אמיתי.
זה... דן את עצמו לישון כל החייו. כאילו, זה מבחינה כזאת. אבל כדי שהמשפט יהיה... אמיתי, אז צריך שיהיה הסתכלות יותר אמיתית, לנהם שיסתכל על עצמו, שיוכל להסתכל על עצמו באמת, לא בלי השוחד של אהבת עצמו. זה... זה, זה דורש... זה דורש מהבן אדם הסתכלות יותר עמוקה על המציאות, ובעזרת זה הוא יכול להגיע להעלות את היראה לשורשה. לא, יראה, גם ביראת שמיים יש כל מיני רמות. אפשר לראות מהשם כמו, כמו שהבאנו קודם מהמדרש, שיש אחד שפוחד מהמקל, יש אחד שפוחד מהאבא, הוא יודע שצריך להסתדר עם האבא. אם הוא ישרוף את המקל, אז לאבא יש עוד מקלות. וכן הלאה, ויש בזה הרבה, דיברנו על זה שבוע שעבר בעריכות, אני לא רוצה לחזור על זה עכשיו עוד פה. אבל על כל פנים, עיקר המשפט זה להגיע לאיזשהו איזון, לאיזשהו נקודה של להסתכל על עצמי בדיוק באותו עיניים כמו שאני מסתכל על מישהו אחר. ולהפך, להסתכל על מישהו אחר בדיוק באותם עיניים כמו שאני מסתכל על עצמי. זה מאוד נדיר שבן אדם מגיע לזה. אנחנו תמיד על עצמנו, אנחנו מסתכלים אחרת לגמרי.
הרב, אבל אם אדם נגיד שופט את עצמו, נגיד בעניין סתם הסתכלות על נשים, דוגמה או משהו אחר, לא משנה, אכילה שלו, אוכל הרבה יותר מדי, בתאווה. אז הוא אדם, הוא עומד עם שם השם ואומר, ריבונו של עולם, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, אני אוכל כך וכך יותר ממה שצריך וכולי, כמו בהמה. והוא דן את עצמו ושופט את עצמו, אומר, אני יודע שאני לא בסדר. איפה הוא יישאר עם עצמו עם זה עכשיו? אז הוא דן ושפט את עצמו והעלה את העירה לשורשה.
לא, לא, פה... הוא, עוד לפני שהוא דן את עצמו, yeah. עוד לפני שהוא אמר לעצמו שהוא לא בסדר, הוא כבר עשה איזו עבודה שכשיגיע למידת היראה, הוא כבר יסתכל אחרת. יש, הקדוש ברוך הוא כבר לא יהיה שוטר. הקדוש ברוך הוא אלוקי עולם, בורא קצות הארץ, לא יאף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. הוא לא השוטר שעושה נגלות בשכונה בשביל לתפוס yeah. מכונה על המדרכה. אם בן אדם מוכין דקטנות, אז הקדוש ברוך הוא השוטר. אם הקדוש ברוך הוא השוטר, אז אני תמיד בסדר. אם שוטר מסתדרים.
כן.
השוטר הוא הרע, והוא התקיף, והוא הרשע. ואני מסכן, אני רק הלכתי, רק הפצתי רגע לפה ורגע לשם, ורק להגיד שלום לסבתא, ובדיוק הוא בא עם, עם הרפורטים שלו. יש בעבודת השם יכול להיות גם מציאות כזאת, לא רק, לא רק באופן כזה נמוך. רק באופנים יותר גבוהים, אבל הבן אדם, נקודת המוצא זה הבן אדם, והבן אדם עומד, אני אתה עם ענייני העולה, וזה יש לו קשר, קשר משמעותי, והקדוש ברוך הוא זה הוא. ובצורה כזאת העירה היא בלי דעת, זה עירה, אבל זה, הוא לא העלה את העירה לשורשה. הוא באמת לא פוחד מהגוי, הוא לא פוחד מהכלב, הוא פוחד רק מהשם, אבל הוא פוחד מהשם כמו שפוחדים מהגוי ומהכלב. כן. אז הוא לא באמת העלה את העירה. אבל אם הוא עומד עם השם אני אתה, זאת אומרת, הוא, בן אדם משיג שהאמת של החיים שלו זה הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא זה הדבר, זה לא הדבר, זה המקור של החיים, אז הדבר הכי טוב בשבילי זה להיות קשור אליו. ואז היראה היא כמו שבן אדם מפחד על החיים שלו. הוא לא רוצה להתרחק ממקור החיים, כמו שנווד במדבר לא רוצה להתרחק מהבאר. זה הוא, אני רוצה. וזה גם כן עדיין לא שיא הגדלות. שיא הגדלות זה כאילו להסתכל על הכל, נקודת מוצא, עיני השם אל צדיקים, מסתכל איך שהשם מסתכל. הקדוש ברוך הוא יש תוכניות. ואוי ואבוי אם התוכניות שלו לא יצלחו בגלל שבעלי בחירה לא משתפים איתו פעולה. זה הטירוף הכי גדול. מה יקרה לי? אני לא יודע מה יקרה לי, אבל אני מבין שזה עקום. אני פוחד שזה לא יקרה. זה כבר מוכין לגדלות יותר. עכשיו כל זה, ככל, בכל מקום כזה שבן אדם נמצא, גם המשפט שלו הוא בהתאם. אם בן אדם רוצה באמת שהשורות של הוידוי ידברו אליו, ושהם לא ילחצו לו על כפתורי התירוצים, אז הוא חייב להתארגן על, על דעת אלוקים, כתוב על יתרו, רק דוגמה, שהוא אמר, אתה ידעתי כגדול השם מכל האלוקים, כי בדבר אשר זדו עליהם, כתוב שיתרו מלמד שלא הניח יתרו עבודה זרה שלא עבדה. מתי הוא אמר את זה? הוא אמר את זה שהוא החליט לעזוב את העבודה זרה. אתה ידעתי כגדול השם מכל האלוקים, עכשיו הוא מתגייר. מה היה הסיפור של יתרו? אז כתוב כך, שיתרו, הוא היה מחפש, הוא חיפה, הוא היה מחפש רוחני. הוא לא רק עבוד עבודה זרה לעץ ולהבה. אחרי זה התחיל לעבוד עבודות זרות, הרי כתוב שיתרו פרש מעבודה זרה. אז את ההבלים הגשמיים הוא זרק. אבל הוא התחיל לעבוד עבודות זרות רוחניות. כל פעם שהיה לו איזו השגה, כל פעם הוא חיפש, אז הוא קיבל השגה. אז הוא האמין באמונה שלמה שמה שהוא משיג עכשיו זה האלוקים בעצמו. לא פחות ולא יותר. אבל אתה ראית שמה שאתמול השגת זה עדיין, את מה שאתמול השגתי הוא מחק. אבל מה שהיום, זה חייב להיות נכון, זה כל כך נפלא, זה חייב להיות הוא. ולמחרת עוד פעם אותו דבר. את מה שהיה היום הוא מוחק, ומה שיש לו מחר הוא מקבל. אך כשהוא הגיע למתן תורה, אז הוא אמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, מכל אלה שתפסתי ומכל אלה שאני עתיד להתפוס. איך אומרים בכל נדרי, מכל מה שנדרתי, דין נדרנה ודין נדר. זה השגה שהוא קיבל במתן תורה, ואז הוא התגייר, כי זה ההבדל בין יהודי לגוי. כשהוא הבין שלא שאני לא מבין, אי אפשר להבין. אז רואים שיש, והוא כל הזמן שאף למוחין דגדלות, כל הזמן רצה להכיר יותר ויותר ויותר, וזה לא נגמר. אבל על כל פנים, מהקטנות הכי נמוכה צריך לצאת. אם מישהו מתעקש להיות בקטנות, אז גם ההסתכלות על עצמו היא הסתכלות של מוחין וקטנות. זה הולך יחד. אי אפשר להיות פה במוחין וקטנות ופה במוחין וגדלות. זה לא עובד. ואז הוא, כי הוא גם תשובה הוא לא יכול לעשות, גם להגיד וידוי הוא לא יכול.
מה זה בדיוק קטנות ומוחין?
הוא קטנוני. חשוב אצלו, הציפורן שלו יותר משמע 100,000 איש אחרים מתים ברעב. אחד כזה, הוא גם לא, תגיד לו, תשמע, על ידי החטא פוגמים בעולם העליון, עושים חושך בכל הזה, סיפור, היינו בישיבה, אז התעכבנו פעם בערב, היה איזה משהו, אני לא יודע מה זה היה, איזה כנס, אני לא יודע. בקיצר, אז הראש ישיבה, הוא ראה שהחבר'ה מתעכבים שם, ראש ישיבה ניגש לכפתור הראשי של החשמל והוריד אותו. החבר'ה בהתחלה לא הבינו מי עשה תעלול כזה, הוא רצה שילכו לישון, שיקום מחר בזמן. הוא הרים את זה חזרה וכולם ראו שהוא עומד שם, והתחילו לצחוק, לא הבינו. אמר להם, קודם כל צריך לישון עכשיו, לא צריך לעמוד פה ולדבר. חוץ מזה, רציתי שפעם אחת יהיה לכם חוויה, מה קורה בעולם העליון כשאתם פה למטה עושים חטא. כאילו ששם יושבים באיזה משהו נפלא ומרגישים כל כך טוב, מישהו למטה עושה איזה שטות ועושה חושך לכולם. עכשיו יש אנשים שזה לא מדבר אליהם. משל כזה, בסדר, אז יש להם חושך, הם כל כך באור כל הזמן, קיבלו קצת חושך, מה הם רוצים? אנחנו כל הזמן בחושך. אבל כשבן אדם מקבל מוחין קצת יותר עדינים, קצת פחות דפוסים באגו, אז הוא מבין שזה לא ייתכן דבר כזה, הוא מבין וכן לא יעשה, איך כתוב שם? או זה פסוק שכתוב כי... אצל שכם. וכן לא יעשה, וכתוב גם בלא נכון לעשות כן, יש פסוק בתואבת מצרים, נסבח, לא נכון לעשות כן, משה ואהרון אמרו לפרעה, לא נכון לעשות כן, כי תואבת מצרים נסבח ולא יסכלונו, יש מושג שלא נכון לעשות כן, לא יקרה לי כלום, אבל זה לא נכון, וזה כבר התחלה של מוחין דגדלות, לא להסתכל מה יקרה לי, או מה יעשו לי, או מה יגידו לי, או כל זה, עצם זה שזה לא נכון, זה מדבר אליי. כמו שאומרים, אף אחד לא רואה, אבל אני רואה. כן, יש דיבור כזה. אז, וזה הבסיס של השמנו. הבסיס של הוידוי. וידוי אמיתי צריך לבוא ממקום כזה. לא ממקום שבן אדם חוטא, כמה גיהנום הוא יקבל על זה שהוא חטא. הוא נשאר באותו מקום. הוא לא זז מילימטר. הוא חטא כי הוא בעל תאווה, עכשיו הוא גם את העונש לא רוצה לקבל, כי הוא בעל תאווה. מה ההבדל? איפה הוא עשה את התפנית? תשובה זה 180 מעלות. זה תפנית, הוא לא עשה את התפנית. אבל שזה, הוא מדבר כאן על העלאת העירה לשורשה בנשימה אחת עם משפט. אם בן אדם רוצה להעלות את העירה לשורשה, הוא צריך לנסות לעשות משפט. אם הוא יצליח לעשות משפט אמיתי, סימן שבאיזשהו מקום הוא כבר העלה את מידת העירה לשורשה. אבל אם זה לא הולך, אז סימן שהוא צריך לטפל ביראה. הוא צריך יראה אחרת. ואז גם הוידוי יהיה וידוי אחר.
כי בעצם כשאני מסתכל על מה, כשאני רוצה לעשות מה שנכון, אז אני מסתכל על עצמי בחוץ, כי אני לא נגוע, אני לא מחפש את
ה... אם אפשר, ואם עדיין אי אפשר, אז צריך להתפלל על זה. צריך להתפלל שיהיה אכפת לנו מה השם רוצה.
וזה ההסתכלות הנקייה.
תחשוב על בן אדם ששואל את עצמו מה אני רוצה, בן אדם בולבל, יושב ושואל את עצמו מה אני רוצה. לקח נייר ועיפרון ורושם כל מיני דברים, נהיה לו סדר בראש. אבל אם מישהו יתקע לו שאלה מה השם רוצה, עוד פעם יחזור לבלבול. כי הוא בכלל לא מכוון למקום הזה. השאלה הזאת מה השם רוצה, ושאלה איפה המקום של הקדוש ברוך הוא במציאות, זה בעצם שאלת המפתח, לא מה הוא רוצה. מה שהוא רוצה, אנחנו רואים מה שהוא רוצה. כל מה שקורה זה מה שהוא רוצה. אבל איפה המקום שלו בכלל? איפה המקום שלו במציאות? איך התודעה שלנו תופסת את המקום שלו במציאות? זה שאלת מפתח. אם בן אדם שואל את השאלה הזאת, הוא יקבל תשובות אמיתיות, כי הוא לא טמבל. כל הבעיה שהוא לא שואל, כשהוא לא שואל, הוא לא מזעזע את תפיסת העולם שלו. תפיסת העולם שלו נשארה כמו בגן. הרב נריה דיבר על זה פעם. יש בני אדם שנתקעים בכיתה ח' ומאז הם לא חושבים יותר. הם עושים בגרות ותוארים, אבל הם לא חושבים. הם לא באמת חושבים. חושבים בשביל לקבל ציון. ולפעמים נתקעים בכיתה ד', לא בכיתה ח'. זה ברור.
לא הבנתי להן איך השאלה מה השם רוצה, שונה מהשאלה
מה המקום. השאלה זה לא בדיוק מה הוא רוצה, מה שהוא רוצה אנחנו יודעים. בשולחן ערוך כתוב מה שהוא רוצה ומה שקורה בעולם זה החיצוניות של הרצון שלו. מה שכתוב בשולחן ערוך זה פנימיות הרצון, וזה אין שום בעיה. השאלה היא לא בדיוק מה שהוא רוצה, השאלה היא איזה מקום יש לו בתודעה שלי? איפה הוא נמצא? היה לי פעם כיתה עם ילדים שעלו מחבר העמים, כיתה ח' ביסודי. כולם ידעו מתמטיקה, שיגעון והיסטוריה וגיאוגרפיה וכל זה, שם הרמה הייתה... זה היה מיד אחרי שזה קרס שם.
חומה.
לא ממש, זה היה עוד לפני, מה פתאום? זה היה עוד לפני שזה קרס. הייתה עלייה, זה הכל מה שהיה, עוד לא היה פרסטרויקה אפילו, לא היה כלום. הגיעו, ישבו חבר'ה כאלה, הם היו אתאיסטים, הם לא האמינו בכלום, לאט לאט הם התחילו לסגל לעצמם את אמונת ישראל. זה לקח הרבה זמן. ומדי פעם הייתי סוגר את הספר ומדבר איתם. לא היה ברירה אחרת, אחרת לא היה שווה ללמוד איתם. אז פעם הקשבתי להם את כל הדיבורים שלהם וזה, אמרתי להם, חבר'ה, בואו אני אתאר לכם מה שאתם רואים בדמיון, אתם אפילו לא יודעים מזה. אתם כשאתם מדברים על האלוקים, אתם רואים בדמיון ארמון גדול, שבמרכזו, במקום על כיסא רם וניסה, יושב האלוקים. ואתם מסתכלים ואתם בודקים אותו כאילו, הוא כן צודק, הוא לא צודק, איך הוא מנהיג אתכם, איך הוא זה. אבל יש הסתכלות אחרת. קודם כל תורידו את הקירות של הארמון. תסתכלו על מקום פתוח. ומהמקום הפתוח הזה אתם לא רואים כלום. קהילת מחשבה תפיסה בי. רק מה שדבר אחד אתם כן יכולים לדעת, שבאיזושהי פינה במקום הפתוח הזה, כל הארמון הקודם שראיתם קודם, עם המלך רם וניסה שיושב בארמון הקודם, הוא נמצא עכשיו בפינה של המקום הפתוח הזה מתחת לאיזה עץ. אתם יכולים ללכת לשם ועוד להישאר במוחין דקטנות שלכם. אבל אנחנו תמיד חלק ממנו ואף פעם לא חלק מאיתנו. הרואה ואינו נראה, המשמעות של זה שבאופן עקרוני אנחנו נקודה בתודעה שלו והוא אף פעם לא נקודה בתודעה שלנו. והם הבינו את זה, כי הם היו ילדים עם רמה. הם כולם למדו וכולם ילדים עם ראשים טובים. אז הם הבינו את זה. אבל היה צריך להפוך להם את הכל. כדי שיבינו את זה, היה צריך כאילו לגרות להם את הדמיון עם משהו לא נכון, ולהזיז להם את זה. כל זמן שאתה לא בונה להם את המודל הלא נכון שיש להם במוח, הם לא מודעים לו. הם בכלל לא יודעים שזה כך. הם שמעו מילים, הקדוש ברוך הוא אין סוף, אז הם חוזרים על זה כמו תוכי. אבל המודל החווייתי נשאר להם תקוע, אצלהם זה לא מהגן, כי הם היו בגן אתאיסטי. אבל זה נשאר להם תקוע מאיזשהו מקום. ופה היה צריך לקחת ולהעלות את זה על הצג, למחוק את זה. אתה לא יכול למחוק דבר אם הוא לא עולה על הצג. אז העבודה הזאת זה גם אותו דבר. קודם כל בן אדם צריך לראות שהיהדות שלו היא ילדותית. וכשהוא מזהה שהיא ילדותית, אז הוא יכול למחוק את זה ולשים במקום זה משהו אחר. ואז על הבסיס הזה הוא יכול להתחיל להגיד אשמנו. יש סיפור ארוך על אחוז מלובלין, יש סיפור, שהגיע אליו פעם יהודי בעל עבירה גדול. והוא היה צם תעניות וזה, והוא רצה לחזור בתשובה. אז אחוז לקח את אחד מהתלמידים שלו, אני לא זוכר מי מספרים את זה, מי שזה היה שם. ואמר לו שישב וילמד איתו ושישנה לו את הראש, כמו שאומרים. וליהודי הזה הוא אמר שהוא צריך לאכול, או שלא יצאו. צריך קודם לאכול ארוחה טובה. והוא, ככל שהוא אכל יותר, הוא נהיה דל יותר בפנים. זה ברור? הוא התחיל להבין מה הוא עשה כשהוא חטא. קודם, זה היה לו טבעי לגמרי שהוא חטא. וזה שהוא צם, אז היה נראה לו שהוא צדיק כמו משה רבנו. עכשיו הוא הבין שטבעי לגמרי זה לשמוע בכל השם. זה שהוא צם, זה היה נראה לו כאילו משהו עזוי לחלוטין. זה לא שזה שהוא צם, זה שהוא חטא. נראה לו משהו עזוי לחלוטין, לא ייתכן. ולמרות שהוא עשה דבר כזה, אף על פי כן אומרים לו עוד לאכול. לא מגיע לו, אבל הוא אכל כי אמרו לו. אז הוא ממש, ואז אחרי חודש או כמה, קרא לו אחוי זה, ואמר לו, עכשיו הגיע הזמן לעשות תשובה. פתח לו את הסידור בבידוי, ואמר לו, תגיד אשמנו. ואמר אשמנו, והתעלף. זאת אומרת, זה בזה שהוא אמר לו לאכול, בזה הוא פירק לו, העלה לו את, על הצג את המודל ופירק לו את המודל. והוא בנה לו עם התלמיד הזה מודל חדש. ועל סמך זה אפשר להתחיל להתוודות. זה סיפור, מסיפור אפשר ללמוד הרבה.
לא מצליח לתפוס, מה משנה את התודעה?
לא משנים את התודעה, משנים את, את התמונה שיש בתודעה. התודעה נשארת אותו דבר. לא משנים ביום אחד תודעה. אנחנו נשמות כאלה וכאלה, וזה הרמה שלנו, וזה עולים לאט לאט, לא ב... אבל לשנות מחשבה אפשר.
אפשר ברגע?
מחשבה? ודאי. אם בא אליך מישהו, אתה חושב שלמישהו הזה קוראים ראובן. פתאום אומרים לך, אמרים לך את ראובן האמיתי, ואומרים שלמישהו, אחד הזה הוא יששכר, הוא לא ראובן. ברגע אחד השתנתה לך המחשבה. זה לא בעיה גדולה לשנות מחשבה. לשנות מחשבה זה דבר קל. רק לשנות מחשבה שהתרגלתי לחשוב עליה הרבה זמן, אז צריך לחזור לזה הרבה זמן, כאילו כל פעם, עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם, זה עבודה של זיכרון. כי זה כמו לא לשכוח יעלה ויבוא, לא לשכוח זה, תל ומטר. זה אותו דבר, אני רגיל, אני יודע שכבר חורף. אני רגיל, אני צריך, אחרי 90 יום זוכרים. אחרי 90 פעם. אחרי 90 פעם זוכרים, בסדר. לשנות את הזיכרון זה לוקח, אבל יכולת לשנות מחשבה, אני יודע שזה לא נכון איך שאני חושב, אני מבין, אני יודע שאני לא מרכז העולם. אני מבין את זה, רק נתקע לי מודל בראש שלא מסכים להתחלף, כי אני לא יודע שהוא שם. זה ברור. אני לא יודע שהוא שם, אבל הוא שם, והוא גורם להתנהגות שלי לזרום באפיק שלו, בלי שאני יודע שהוא קיים שם.
אבל מחשבות משתנות כל הזמן, ואני לא יודע מחשבה אם זה דעת, מחשבה זה דעת.
אם בן אדם מצליח לשנות מחשבה באופן קבוע, סימן שהוא בר דעת. יש לו עוגן. איך כתוב בתנ"ך? ותקעתיו יתד במקום נאמן. קשרו לך מקום. על אפך ועל חמתך.
לא דומה יותר לעניין של תודעה
מלמחשבה? לא, אני לא שומע.
לא יותר דומה לעניין של תודעה מלמחשבה? אנחנו מדברים על מחשבה מאוד פרטנית, על איפה מונח, איפה האדם מונח. לא יותר עניין של תודעה?
אם רוצים לשנות בפנים, שעל ידי זה תבוא מחשבה, זה מאוד גבוה, זה מאוד עמוק. אנחנו לא מדברים על שינוי כזה, אין לנו בחירה לשינוי כזה. יש לנו בחירה רק כתהליך. זה לוקח המון זמן. אנחנו מדברים על זה שבן אדם מודע לזה שהוא חושב במחשבה, הוא חושב לא נכון. והוא משנה את המחשבה שלו. ואז כשמשנה את המחשבה שלו, התהליך הפנימי קורה יותר מהר. אבל אם הוא לא מודע שהוא חושב לא נכון והוא לא משנה את המחשבה שלו, אז הוא יכול לנסות עם כל מיני פטנטים, אבל תמיד נתקע לאותו מקום ונוצר שם איזה קצר. כאילו, האילוף הקודם שלו גובר. לבטל אילוף, צריך לזהות אותו. אילפו אותנו. אילפו אותנו, אמרו לנו שנהיה ילדים טובים וקבל סוכריה. אז סגרו עלינו את כל הדברים הטובים בעולם, יש להם ערך של סוכריה. קריאת שמע, ציצית, תפילין, לא משנה, תפילין זה כבר מצלמה, זה לא חשוב. אבל זה הערך. אנחנו כל הזמן מעולפים באופן כזה שאנחנו מרכז העולם, והכל מסתובב מסביבנו, יראה אמיתית זה לא זה. יראה אמיתית זה לא שיקחו לי את הסוכריה, יקחו לי את המצלמה. זה ברור לגמרי, נכון? עכשיו, אם בן אדם רוצה לשפוט את עצמו, הרי הוא לא שופט את הסוכריה ואת המצלמה, הוא שופט את הציצית ואת התפילין. הוא צריך לשאול את עצמו כמה זמן לא בדקתי תפילין. והוא רואה שזה לא נוגע לו. כי את הסוכריה הוא ימשיך לקבל. כי התפילין בחזקת כשרות, וכל זמן שהוא לא, הם לא נפלו למים, אז הוא יכול להניח אותם 70 שנה לפי ההלכה. זה מין דבר כזה ש... כאילו בן אדם רוצה להישאר קטן. ואז גם אם הוא חוטא, הוא לא שם לב יותר מדי. הוא סך הכל בן אדם, ומה אפשר לעשות. ושכחתי רגע, וכל זה. אבל באמת הבסיס של זה, זה תמונה שנמצאת שם, ברכתי המוח, שהיא גורמת לו את כל הטעויות האלה. אם הוא יעלה אותה על הצג ויפטר ממנה, אפילו קוגנטיבית, בלי עומק, מי יודע מה, יהיה לו יותר קל להתמודד. אחר כך מתאבלים על חורבן בית המקדש, שזהו בחינת תיקון המשפט. יש במשפט עצמו, יש ודאי שיהודי שהגיע לבית המקדש, אז כל ההשגה שלו השתנתה. כי מקום המשפט היה בבית המקדש. רואים את זה בהלכה, לא על כל משפט, אפילו אפשר להוציא להורג בן אדם עם סנהדרין של 23 שיש בכל עיר. לא צריך להגיע לסנהדרין הגדולה, סנהדרין קטנה מספיק. מי צריך סנהדרין גדולה? ישפוט זקן ממרא. מה זה זקן ממרא? זקן ממרא זה סיטואציה שהמוח, הזקן, המוח, המוחים השתבשו. אז את זה צריך להגיע להיררכיה הכי גבוהה, צריך להגיע לבית המקדש. ככל שהפגם הוא במקום יותר עמוק, אז צריך מקום יותר נעלה בשביל לתקן אותו.
צריך להמרות את הבית של
71. אתה רק יותר בקול, אנא.
ההמראה שלו צריכה להיות על 71, אבל
נכון, המשפט שלו נכון, עולה... נכון, נכון, אבל גם הדין שלו. קודם כל הוא ממרא את פי הדיינים שבעירו.
אז הוא הולך
לעמוד. אחר כך שולחים אותו לשם, אולי הוא ישמע.
כן.
ויש סיכוי גדול שהוא ישמע. מסתום רוב הזקנים הממרים, הם רק היו ממרים בדרך. כשהם הגיעו לשם, אז הם התבטלו. אבל אחד שהוא כזה עקשן, אז רק הם יכולים לשפוט אותו. כי רק הם יכולים לתקן, על מי, איפה כתוב ביאר טהרה מקרבך? בדיוק עליו, כן. וכשנחרב נאמר מקום המשפט שמה הרשע, כמו שאמרו אבותינו זר. כי בית המקדש היה כלול מכל הבחינות הנ"ל, כי שם מקום היראה, בחינת ירושלים יראה שלם, וגם הוא בחינת דעת, כמו שאמרו אבותינו זר, היינו העלאת היראה לדעת, על ידי המשפט שהיה שם בבית המקדש בלשכת הגזית, שיושב שם בית דין הגדול לעשות משפט למטה, לבטל הדין של מעלה. ושם מקום התורה, כמו שכתוב, על פי התורה אשר ירוחה. זה עניין ארוך להסביר את כל הבחינות האלה, אולי נחזור לזה פעם אחרת.
איך אפשר לקבל עירה מירושלים היום? לנוק ממנה עירה?
איך אפשר לקבל את ירושלים? זה השאלה. ירושלים זה שלמות העירה. אבל... מה, יש הולכים לכותל, לא מקבלים עירה?
אבל יש מקומות בירושלים שפחות מקבלים מהם. אני אומר, יש מקומות בירושלים שפחות מקבלים מהם עירה.
לא, לא, בסדר, אבל... אני מדבר על ירושלים כעל הסביבה של בית המקדש. לא יודע. טוב, נראה את ההלכה הבאה, אולי לנסות לחזור פעם אחרת. יש קצת המשכיות בין שתי ההלכות האלה. על פי המאמר בחצוצות וכל שופר בספר לקוטי מהר"ן הראשון, אין שם כל המאמר כולו. חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם. למרות שחייב גם כל אדם לומר ואנוכי עפר ואפר. איך אמר רב שמחה בוני אבשיסחה? אמר ששני כיסים צריך להחזיק שני פתגמים. כיס אחד להחזיק את הפתגם של בשבילי נברא העולם, וכיס השני להחזיק את הפתגם של אנוכי עפר ואפר. אם היצר הרע בא לפתות אותו לגאווה, אז צריך להוציא את הפתגם של אנוכי עפר ואפר. אם היצר בא לפתות אותו לייאוש, אז צריך להוציא את הפתגם של בשבילי נברא העולם. מה המשמעות של בשבילי נברא העולם? שילום לברא העולם זה משמעות של לקחת אחריות. לא כתוב שם שרק בשבילי נברא העולם. אבל במפורש בשבילי נברא העולם. אם אני יניח, אני יניח לעולם ואני לא אתקן את החלק שלי בעולם, אז כאילו שחלק מהעולם נברא בחינם. אני צריך להבין, לכל אחד מישראל יש חלק בעולם שהוא צריך לתקן אותו. אפשר להבין את זה בשתי צורות, אפשר להבין את זה בצורה פשוטה, שכל אחד יש לו חלק בעולם, כמו שבכל אחד יש כמה אותיות בתורה, וכל העולם מקבל חיות מהתורה, אז מלא בכל חלק בעולם יש אותיות אחרות מהתורה. אז אם ראובן נמשך מהאותיות האלה, אז החלק שלו בעולם יכול להיות שזה בקצה השני של העולם. אבל אם יעבוד את השם בכל ליבו ומעודו, אז יהודי בקצה השני של העולם יחזור בתשובה, יתעורר בתשובה, או איזה גוי יקבל על עצמו שווה מצוות בני נוח, או שהוא יבטל מהם איזה גזרה רעה או כל קצה בזה. זה אופן אחד. יכול להיות גם באופן אחר, שהוא גם נכון, שלכל אחד יש חלק בעולם, הכוונה היא שהעולם נברא בשביל ישראל, בשביל כל עם ישראל ביחד. וכל עם ישראל ביחד זה המטרה של בריאת העולם. והעולם נברא בשביל כל אחד, אבל בשביל כל אחד, אז אפשר לומר, הכוונה היא בגדול בשביל כולם ביחד, ובשביל כל אחד, כל אחד, אם הוא עובד את השם כראוי, אז הוא מקיים חלקית את המטרה הגדולה הזאת שלשמה נברא העולם. לא שיש לו חלק נפרד, יש לו את כל העולם, כל אחד אחראי על כל העולם. למה להגיד את הפירוש השני? הוא פירוש הרבה יותר מסובך. אבל כי כתוב שאם בן אדם חוזר בתשובה הוא מכריע את כל העולם כולו לכף זכות. זאת אומרת שיש לכל יהודי חלק בכל העולם, רק יש לעוד אנשים חלק בכל העולם. אז בשבילי נברא העולם, זה כמו שאומרים חלק אלוקא ממעל. אלוקא ממעל לא מתחלק לחלקים. אבל אתה יכול לומר על נשמה שהיא אלוקה מבחינה חלקית. יש בה כמה תכונות שעל שם זה אנחנו אומרים שהיא אלוקית. לא שהיא חלק מהאלוקה, האלוקה לא מתחלק לחלקים. האמירה שלי היא חלקית, לא האלוקה הוא חלקי. אותו דבר פה, בשבילי נברא העולם זה כמו, גם עבורי נברא העולם וגם מה שאני עושה זה חשוב. ואם אני לא אעשה את מה שאני צריך לעשות, אז יכול להיות שכל העולם לא יגיע לתכלית שלו. לא רק שפינה בעולם לא תגיע לתכלית שלה, אלא שכל העולם כולו לא יגיע לתכלית שלו. רואים את זה, ככה הסבירו את זה פעם, רואים את זה במכשיר מאוד מסובך, ראינו את זה אצל איך קראו לו, אילן רמון, מי שזוכר את הסיפור שלו. את כמה פאנלים היו חסרים לו על החללית, והכל הלך לטימיון. דברים פשוטים נורא, שגם לא יקרים כל כך. היה חסר שם משהו, זה לא היה מודבק נכון, זה נפל, כל הפרויקט הלך. ומה זה היה סך הכל? בורי קטן, כמו שאומרים. כאילו, מה אני שווה?
חתיכת קרמיקה.
אנחנו עין ואפס, אבל העין ואפס הזה צריך להיות במקום מסוים, ושם הוא חשוב, ואם הוא לא עומד על משמרתו שם, זה כמו האצבע בסכר. האצבע של ילד קטן שעוצר את האמא, אמא, מים ייכנסו, אז כל הסכר יתמוטט, ואז כל העיר תשתף. האצבע הזאת היא מצילה את כולה. ממילא הוא צריך לדאוג לתיקון העולם. ויש גזרות על העולם, אז צריך להתפלל שהשם יעביר את הגזרה. זה חלק מהעבודה של היהודי. רבנו אומר שצריך, אם עדיין לא נגזר גזר דין, צריך להתפלל, ואם נגזר גזר דין, צריך לומר תורה. זה הדרך להתפלל אחרי שנגזר גזר דין. כי אז המקטרגים לא יכולים לפגוע במתפלל. אבל איך הוא יודע אם לפני גזר דין אחרי גזר דין? אצלנו, מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים על גזרה אחרי גזר דין ואחרי שכבר יצא לפועל גזר הדין. אנחנו רק יכולים בדיעבד להתפלל שזה ייגמר יותר מהר ושלא יפגע בכל כך הרבה אנשים. אבל איך אפשר לדעת שעתידה להיגזר, אפילו אחרי גזר דין, כל מה שזה לא יצא לפועל, אנחנו לא יודעים. להגיד שעוד מעט ייגזר גזר דין, איך אפשר לדעת כזה דבר? רבנו אומר על ידי מצוות שאנו עושים בשמחה. אם יהודי מקיים מצוות בשמחה, תכף הוא מגדיר איזה סוג שמחה הזאת, אז על ידי זה יכול לדעת אם, אם, אם יש גזר דין על, על בני אדם.
אם הוא מצליח.
על העולם.
אם הוא לא מצליח לקיים בשמחה?
כנראה, כן, תכף, זה הפשט, זה הפשט שם. ודווקא כשעושים אותם בשמחה גדולה כל כך, עד שאין רוצים שום שכר העולם הבא בשבילם. ואז אם בכל אופן לא הולך לו שמחה במצווה מסוימת, אז הוא מבין שנגזר גזרה על חלק מסוים של המציאות וכל זה, ואז הוא יכול... את הקטע הזה הוא לא מעתיק הרבה מתורה ה' פה, אבל זה הוא לא מעתיק. בדיוק יוצא תורה ה' חצי חודש לפני אלול. זה מעניין.
אחרי זה זה וו.
זה להגיע לוו באלול. לא כתוב. זה שנכנס בתוך השמחה יכול בוודאי לדע לפי עניין השמחה אם הוא קודם גזר דין אם הוא לאחר גזר דין. גם יכול לדע על איזה הוא חלק מהקומה נגזר הדין, כי לדע לפי קומת המצוות. אם אינו יכול לעשות בשמחה ראשי המצוות, היינו מצוות התלויים בראש, גם כאן יש את שני הפירושים שדיברנו קודם על חלקי עולם ועל חלק אלוקה, גם כאן אותו דבר. ראשי המצוות, מצוות התלויים בראש. מה זה מצוות התלויים בראש? אין הרבה מצוות שתלויות בראש. ספר חרדים יש מצוות התלויות בראש, מצוות תלויות בעיניים, זה גם חלק מהראש. אבל יכול להיות מצוות התלויים בראש, זה בכל מצווה יש חלק שתלוי בראש. כמו כוונת המצווה. אפילו מצווה שתלויה ביד.
התחלה של המצווה. התחלה של המצווה.
התחלה?
התחלת המצווה זה הראשי, מה שתלוי בראש.
התחלה זה ראש מבחינת הזמן, כן. כמו ראש השנה.
ראש השנה.
כן, זה התחלת המצווה. התחלה, בקדמיתה. יש משמעות כזאת. זה פירוש שלישי כבר.
כן.
אם אינו יכול לעשות בשמחה ראשי המצוות, היינו מצוות התלויים בראש, ידע שהדין יגזר על ראשי העולם, ראשי עולם שנה נפש. לכן בשעת קומת המצוות, אבל איך יודעים לפני גזר דין ואחרי גזר דין לא כתוב פה. לפי עניין השמחה, יכול להיות שככל שיותר, יותר לא הולך השמחה, אז זה יותר סימן שכבר נגזר הדין. ככה פשוט הפשוט. מה?
צדיק, נאמר על הצדיק די, כשהוא יכול...
זה ודאי נאמר על צדיקים, זה תורה לאדמו"רים ומעלה. זה לא...
מישהו
יזח ונקי. זה לא כתוב לנו. יש עוד כמה תורות כאלה.
כן, הרבה. אני לא יודע
קודם. זה רק עניין אם האדמו"רים ירצו ללמוד את זה או לא, זה עוד שאלה, זה הבחירה שלהם. אבל... אבל הכל מדובר, התנאי בכלל לראות, זה קשור קצת עם התורה הקודמת. יש פה איזה מין, הוא מסתכל ולפי זה הוא צריך לדעת, לקבל אינפורמציה, מאיפה אני יודע שאני מסתכל נכון. אם אני רוצה דרך ההסתכלות שלי להבין משהו, אני צריך להסתכל נכון, מדויק, אובייקטיבי, לא לראות מרורי ליבי ולא לנחש ולא ללכת אחרי נטיית הלב, לא לקבל שוחד. זה שייך אם יהודי שמח כל כך עם המצווה, שהוא שמח עם המצווה בלי קשר לשכר. לא לסוכריה ולא למצלמה ולא לגן עדן. בלי קשר לשכר. אם הוא שמח עם המצווה עצמה, אז יש סיכוי שאם אין לו את השמחה, זה יכול להבין מזה משהו אמיתי, שבאמת יש איזה גזר דין למעלה.
אבל גם לנו יש איזה משהו, אם למשל חס ושלום מישהו לוקחים לו את התפילין עכשיו בבוקר, הוא בא אין לו תפילין, אז איזה דאגה הוא ככה כל היום סעורי וזהו.
יש לנו, נכון, נכון. יש לנו את זה, זה מתגלה אצלנו כשלוקחים לנו, נכון, אתה צודק. אני סיפרתי את זה כמה פעמים, הבן שלי סיפר לי, היה פעם בחודש תשרי בבנקוק. שם יש חלבים עשירים וזה. התייבש להם בחצר של הבית הכנסת העץ של הערבות. אז אחד מהגבירים שם הוא שכר מטוס פרטי. הוא נסע לאיזה מרחק והביא ערבות. זה רק יהודי שאכפת לו המצווה עצמה. הרי אונס רחמנא פטרי. ועל מצווה צריך לבזבז, יש גבול עד כמה צריך לבזבז. זה נכון, באמת נכון. וככה באמת הסבירו את זה. שמעתי הסבר בילדותי, אני כבר לא זוכר על מה אמרו את זה, שאם רוצים לדעת מי באמת קשור למצווה, צריך להסתכל למי שאין לו אפשרות לקיים אותה. לא על מי שמקיים אותה, איזה מחיר הוא משלם על האתרוג, אלא למי שנשאר תקוע בערב סוכות אחת צהריים בלי אתרוג. כמה הוא מצטער, מזה אפשר לדעת. אין הכי לנו. יש לנו את זה. נכון, אתה רואה, אנחנו יהודים טובים, אחרי ככלות הכל. לא צריך להכחיש את הטוב. יש את הטוב הזה, הטוב הזה קיים, ברוך השם. הלוואי שהטוב הזה קיים בכל דבר, גם בלא תעשה, גם בסור מרע, גם בלשון הרע, בשקר, ברכילות. אם יהיה טוב כזה, אם נרגיש על כל שקר שהולך לצאת מהפה, כמו שלוקחים את האתרוג האחרון לפני סוכות ונשאר בסוכות בלי אתרוג, זה היה נפלא. אלא הוא רוצה שיזמין לו הקדוש ברוך הוא מצווה אחרת בשכר המצווה הזאת. בבחינת שכר מצווה מצווה, כי הוא נהנה מהמצווה בעצמה. הדבר, העושר שלו הכי גדול, אפילו, זה כבר המוחין דקטנות שלו. מוחין דגדלות זה שהשם שמח. המוחין דקטנות שלו זה שהוא שמח. ממה הוא שמח? אני זכיתי לעשות מה שהשם רוצה. יותר מזה לא חסר לו. זה החילוק שבין נבואת משה רבנו לנבואת שאר נביאים. כי זה שעושה המצווה בשביל עולם הבא, הוא בבחינת נביא באספקלריה ישנה מהירה. רבנו מדבר כאן על שתי מערכות. יש מערכה אחת של נבואה, יש מערכה אחת של עשיית מצווה בשמחה. הוא מקביל אותם, לא שמדובר עכשיו על נביאים, עכשיו לא מדובר על נביאים. היחס שבין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים, הוא דומה ליחס שבין עשיית המצווה בשמחה אמיתית, לבין עשיית המצווה בשמחה על השכר. למה? כי מה, על משה רבנו כתוב שהיה הנבואה שלו באספקלריה המהירה, ושאר הנביאים באספקלריה שאינה מהירה. אספקלריה שאינה מהירה זה כמו ראי. בראי אנחנו רואים את עצמנו. אספקלריה המהירה זה כמו זכוכית שקופה, נקייה, שרואים מה שיש מעבר. אז בנבואת שאר הנביאים, אין שני נביאים נביאים בסגנון אחד, וכל נביא קיבל את הנבואה, זה מעניין גם איך, זה לא תמיד ברור. יש אצל שמואל, כתוב שהוא שמע קול שקורא לו שמואל שמואל, והוא חשב שאלי קורא לו. וכתוב לפני זה אין חזון נפרץ, דבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. לא הייתה נבואה, אז היה צריך להתלבש ככה. אבל כשהיה הרבה נביאים וזה כבר היה, איך אומרים, נפוץ יותר, דוד המלך, דור אחד אחרי זה, אלה דברי דוד האחרונים, אז כתוב, רוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני. מה זה רוח השם דיבר בי? שהאור האלוקי מתלבש בו, אריזל ככה מסביר את זה, האור האלוקי מתלבש בו, וזה יורד בתוכו, זה הופך להיות מחשבה, ואחר כך זה הופך להיות דיבור. הוא לא צריך לשמוע הכל דרך האוזניים. אבל דווקא בגלל שזה עובר דרכו, דרך המוח שלו, אז הוא מקבל את הגוון שלו. יש אחד שיש לו גוון כזה, אז יוצא בסגנון כזה. אחד יש לו גוון אחר בנפש, יוצא בסגנון אחר. אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. אבל אצל משה רבנו, למרות שזה עבר דרכו, קודם כל הנבואה שלו הגיעה מעולם יותר גבוה. ואפילו זה עבר דרכו, אבל הוא היה בחינת ואנחנו מה? הוא לא הוסיף צבע לנבואה. זה כמו שאור השמש יכול לעבור דרך זכוכיות צבעוניות, אז אתה מקבל אור כחול, אור אדום. אבל אם זה עבר דרך זכוכית שקופה, אתה מקבל את אותו אור. פחות קצת. אבל אתה מקבל את אותו אור, זה לא משתנה. אצל משה רבנו זה עבר נקי. זאת אומרת, הוא לא הוסיף את הגוון שלו לעניין. את אותו הבדל יכול להיות בין שני יהודים פשוטים, שמקיימים מצווה, יש אחד שמוסיף את הגוון שלו, ויש אחד שלא מוסיף. כל אחד נותן את הגוון שלו במצווה, זה חיובי דווקא. אבל יש עניין אחר, עצם היחס למצווה, במוטיבציה, למה אני עושה את המצווה, זה לא צריך לבוא מהגוון שלי. איך אני עושה את המצווה, שמה צריך להיות הגוון שלי. אבל למה אני עושה את המצווה, לא צריך לבוא הגוון שלי. למה אני עושה את המצווה, זה צריך לבוא נקי, כי השם אמר. אז אם אני מסתכל על גן עדן, או על שכר בעולם הזה, הוודאי שזה עובר, המוטיבציה זה הגוון שלי. כל אחד אוהב גן עדן אחר, וכל אחד אוהב שכר בעולם הזה אחר. נכון? כל אחד רוצה לעצמו דברים אחרים. אין שניים שמתארים לעצמם את הגן עדן אותו דבר. אבל אם זה עובר נקי, אם זה עובר נקי, אז זה לא, אז המוטיבציה היא, בגלל שדבר השם צריך להתקיים. ברוך השם שזה מתקיים דרכי, אבל זה לא, אז זה דומה לנבואת משה, שעובר משהו שמגיע מלמעלה, וזה בעולם האנושי לא מקבל את הגוון, את הגוון הפרטי של האדם הזה. הוא מקבל צמצום, כי זה חייב להגיע לתודעה האנושית, אבל לא את הגוון אופי של האדם.
עניין של הרגל, לעשות את המצווה מתוך הרגל, זה יותר נמוך מאיזה גן עדן ואיזה גן
עומד. כשעושים את המצווה מתוך הרגל, אז המוטיבציה שנמצאת שם היא לא גלויה, והיא יכולה להיות טובה והיא יכולה להיות פחות טובה. מה שהוא אמר, הוא דיבר גם על בן אדם שעושה את המצווה מתוך הרגל. אבל אם גנבו לו את התפילין, אז הוא אותו מרגיש, אוי ואבוי, אין לי תפילין היום. תחשוב על אחד שנתקע במקום שאין לשאול תפילין, נבדו לו התפילין. זה קטסטרופה, זה משהו נוראי. אז, אבל לכאורה, עד עכשיו הוא הניח רק מתוך הרגל. רואים שהוא קשור לזה, וזה לא שחסר לו הרגלים שלו. בן אדם שרגיל, אני יודע מה, ופתאום נותנים לו, כל אחד משנה רגלים כל הזמן בלי סוף, זה לא, כאן יש משהו יותר עמוק. לקחו לו חלק מעצמו, כאילו.
יכול להיות שאנחנו רק מחמירים עם עצמנו, יכול להיות שאנחנו רק מחמירים עם עצמנו, ובעצם אנחנו לא עושים את המצוות מתוך הרגל, אבל רק בהרגשה שלנו.
אבל אף על פי כן, זה לא יוצאים בזה ידי חובה. בזה שאם ייקחו לי אז אני אצטער, לא יוצאים ידי חובה, כי זה דבר שהוא בכוח והוא לא בפועל. אם אני אעשה תרגיל כזה, מחשבתי כזה, ואני אחשוב, אולי לקחו לי, ואז אני אשמח שלא לקחו לי, אולי זה כבר התחלה של לצאת מהשגרה. אבל אם רק סומכים על זה שאם זה היה קורה, ההלכה היא שיהיו שלא מדעת לא אבי ירוש. וגם שמחה וצער שלא מדעת לא אבי שמחה ולא אבי צער. אולי לפי רבה אני יודע שבמחלוקת שם אפשר לפסוק אחרת. לא יודע. אז עבודת השם צריך להיות בהכרה הגלויה. אי אפשר להסתמך על מה שיש בנעלם. למרות שבנעלם יש דברים טובים, אבל לא בשביל זה הנשמה ירדה לעולם הזה. ירדה לעולם הזה בשביל שבהכרה הגלויה התרחשו דברים. אבל זה שעושה המצווה בשמחה מהמצווה בעצמה, שאינו רוצה בשום שכר עולם הבא, רק שעולם הבא שלו במצווה עצמה, זה בחינת הספקלריה המהירה. וזה בחינת ביומו תיתן שכרו, שיהיה שכרו מהמצוות עצמן. יומו הכוונה לא לדחות לאחרי 120 שנה. היה פעם צדיק שאמר שכתוב אז תתענג על השם. אז איך אנשים מסבירים אז תתענג על השם? אז, מתי זה אז? זכר, אם תעשה כך וכך אז תתענג על השם, אבל לא כתוב איפה. אז הוא אמר שבן אדם שמשאיר את האז תתענג על השם לאחרי 120 שנה, זה גדר שחסיד שוטה. מצד אחד הוא חסיד, הוא חושב על להתענג על השם, הוא לא בעל תאווה פשוט. ומצד שני הוא שוטה, כי יכול להתענג על השם עכשיו, למה לא לדחות את זה לאחרי 120 שנה? יכול לקבל את זה עכשיו, בעוד רגע. אבל אז מה התשובה לזה? התשובה לזה שלהתענג על זה עכשיו לא אני מקבל הנחת, עכשיו השם מקבל תענוג. אז אני צריך להיות כל כך מזוכח שהתענוג של השם זה התענוג שלי. אני לא שם. אחרי 120 שנה אני אקבל את התענוג. אז אני מחכה לרגע שאני אוכל להישאר נמוך ולקבל את התענוג. זה התשובה. אבל זה לא נכון. זאת אומרת, הנכון הוא להתענג על התענוג של השם.
הרמח"ל כתב בפרק הראשון שהמקום התענוג של העולם זה בעולם הבא. הרמח"ל.
נכון, אבל העולם הבא יכול להיות גם בדקה הבאה.
באמת.
הרב חרל"פ מדבר על זה. הוא כותב בזה, בהקשר לזה, קודם כל שהעולם הבא זה הרגע הבא, ודבר שני הוא אומר, ילד יכול לשמוח עם פרס, בגלל שהאבא שמח שהוא חזר עם פרס ולא עם עונש. אבל ילד אחר, יותר, עם אוכין דקטנות, יכול לשמוח עם הפרס. אבל הילד אז, עם המוח הזך, הוא שמח עם שמחת האבא על זה שהילד שלו קיבל פרס. ומה יהיה למשל אם אח אחר יקבל פרס, אז הילד הזה ישמח אותו דבר, כי זה אותו אבא. זה נפקא מינה גדולה. מה שאין כן אם אני שמח עם הפרס, אז אם אח שלי יקבל פרס, באח מקנים יותר מה שאני ילד זר. אז רואים כאן, הוא מדבר שם על אל תהיו כבדים, הם שמשים את הרב על מנת לקבל פרס. ככה הוא מסביר את זה על אותה משנה, יש לו ספר על פרקי אבות. וזהו, זוכרו מאחד בשבת. השבת זה העולם הבא. ששת ימי השבוע זה העולם הזה. ומאחד בשבת, מתחילה, מהרגע שאתה מתחיל רק לזוז, כבר אתה צריך לזכור... והיינו שמחת ותענוג עולם הבא שבחינת שבת ירגיש בששת ימי המעשה. לא שתזכור שזה יגיע בשבת. זה יכול להגיע כבר עכשיו. שהם בחינת מעשה המצוות שבהם נבראו עולם שנה נפש. מה פירוש בהם נבראו? לשמם נבראו. וגם כן בהם נבראו. זאת אומרת, אם אילולי בריתי חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז על ידי התורה והמצוות נברא העולם, למרות שהתורה ניתנה 2000 וכך שנים אחרי בריאת העולם. אבל העולם נברא כדי שיהיה מקום לקיים את המצוות. זה נקרא בהם נברו עולם שנה נפש. אז לכן מעשה המצוות נקרא ששת ימי המעשה. הוא מסביר כאן עניין. זאת אומרת, בעצם מה, למה ששת ימי המעשה, מעשה המצוות, ששת ימי המעשה זה עובדה דחול. מעשה המצוות זה עבודת השם, וגם בבריאת שמיים וארץ, ששת ימי המעשה, זה נברא, נבראים נבראו. המצוות זה הפנימיות של כל העולם. למה זה, עד הרבה, בגלל שזה הפנימיות של זה, הכל נקרא על שם הפנימיות. אז יוצא מזה, עד עכשיו מה שלמדנו, למדנו דבר לא שלם, למדנו על לשנות את ההסתכלות. בן אדם נולד עם הסתכלות שהוא נמצא באמצע, כמו בגשמיות, אנחנו תמיד במרכז והאופק מסביב בצורה שווה, אי אפשר לתאר להגיע לאופק. אתה מגיע לאופק, אז אתה עוד פעם במרכז. זה גם ברוחניות אנחנו ככה. ככה נולדנו. עכשיו צריך לשנות את ההסתכלות ולהבין שבמרכז נמצא השם יתברך. ואנחנו כולנו בפריפריה. זה, אבל זה לא עובד ככה. צריך להכין כלי לזה. אם בלב יש דברים לא אגונים, אז ההסתכלות הזאת לא פועלת. כאילו, השוחד יעבר. אם בן אדם, אפילו אם הוא מבין משהו נכון, אם יש לו אינטרס להבין את זה אחרת, הוא יבין את זה אחרת. ואם ההבנה הלא נכונה תצ'פר אותו, ותרגיע אותו עם כל החבילה של התאוות שלו, ויהיה לו טוב איתה, אז הוא תמיד, המוח שלו, השוחד יעבר, המוח שלו תמיד יבין הפוך. אז יש כאן איזה עניין של תיקון הלב, בד בבד עם שינוי ההסתכלות. אי אפשר לסמוך על זה שההסתכלות תשנה את הלב. כי אנחנו בעולם של בחירה, ויש לנו פרק בעבודת השם שנקרא הונאה עצמית. אנחנו אוהבים לרמות את עצמנו. אז אנחנו נמרח את ההסתכלות הזאת. או שנאמץ אותה כדי לכתוב עליה ספר, אבל לא נחיה ככה. אז עיקר השמחה, אומר, היא בלב, וצריך לנקות את הלב. ואי אפשר ללב לשמוח אלא עד שיסיר הקמומיות שבליבו, שיהיה לו ישרות לב. אם יש לו ישרות לב, ישר יזוף הנמו, יש לו עניין של, הוא לא לוקח שוחד, הוא לישרי לב שמחה.
זו מדרגה יותר גבוהה מצדיק, לא? ישר לב.
יותר בשוקת, אז אני לא אשמע בכלל, אז לא יהיה לי בעיה.
אני אומר, ישר לב זה לא מדרגה יותר גבוהה אפילו מצדיק.
ישר לב, ישר לב יכול להיות בכל מיני אופנים. יכול להיות בן אדם שהוא ישר לב, אבל ההסתכלות שלו היא עדיין הסתכלות שהוא במרכז העולם. רק הוא ישר. אם תשנה לו את ההסתכלות, הוא יזרום עם זה. אתה מבין אותי? אבל זה עדיין, הוא עדיין לא שם. יכול להיות אחד אדם שהוא בטבעו ישר לבב, הוא נקי לגמרי, אבל הוא אפילו א' ב' עוד לא למד. הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע שיש אלוקים בעולם, אבל הוא ישר לב. אחד כזה, אם תגיד לו שיש אלוקים, תסביר לו גדולת השם, הוא מיד יתחבר. תגיד לו שיש אנשים שאוהבים את השם, ומה אתה קבל פרס, אז הוא יעשה ככה, הוא לא יבין את זה. אנחנו, יש לנו את שתי הבעיות. גם שהאלוקים רחוק מאיתנו, ואנחנו בכלל לא מכוונים אליו, לא חושבים עליו. חוץ מהלב שלנו מלא מניפולציות. ועל כל דבר שאנחנו משקיעים איזו עבודה, הלב מיד שואל, רגע, מה אני מרוויח מזה? בשביל מה זה טוב? תקראת השאלה בשביל מה זה טוב.
למה זה לא נגיד? למה זה, אני לא מבין למה זה לא ישרות הלב. בן אדם רובד.
בן אדם ששאל בשביל מה זה טוב, הוא לא מסתכל ישר על הנושא שעליו מדברים. בוא נגיד ככה. תחשוב, אתה לבד בשטח עם חבר פצוע, ואתה מחפש בשביל לו קצת מים. אז פתאום בא הלב שלך ושואל, רגע, בשביל מה זה טוב? מה אתה תגיד לו? זה טוב לחבר. אבל אם הוא יגיד, אבל מה זה טוב לך? מה, תהיה לך מה להגיד לו? תגיד לו, מה, אני לא פושע, אני לא פושע, אני לא חושב רק על עצמי, נכון? זה מה שתגיד לו. עכשיו, זה כשמחפשים קצת מים לחבר. אבל אם מדובר על מצוות שבין אדם למקום, אני יודע מה, בא לי לפטפט עם מישהו באמצע קדיש, אני יודע מה. אני חייב לדעת כמה הוא שילם על האוטו שהוא קנה. אני חייב לדעת. אחרת ירמו אותי, עוד רגע הוא בורח, הוא בורח תמיד באמצע התפילה. אתה מכיר את הסיפורים האלה. עכשיו, ואני מתאפק, ואני לא, ואני יודע, יכול להיות שאני אפסיד כסף וזה, אני מתאפק. ואז ישאל אותי מישהו בפנים בשביל מה זה טוב. ואני אומר, כי ככה השם רוצה, אז הוא לא מבין. מה טוב בזה? מה טוב בזה? ואז כשהוא לא מבין בשביל מה זה טוב, אז הוא נשאר עצוב ומדוכדך, הוא לא שמח. עכשיו, אם הוא לא שמח, אז אולי 10 פעמים הוא יעמוד בניסיון, בפעם 11 הוא ייפול. כי כמה פעמים אפשר לעשות דברים בלי לשמוח? אנחנו צריכים שיהודי יעמוד בניסיון, שיחייך מאוזן לאוזן. פה כבר צריך לעבוד על זה, שבן אדם יתקן בלב שלו משהו, רבנו אומר שיש עצה פשוטה. יש כאן, אפשר להגיד את זה אחרת, את כל מה שדיברנו עכשיו, אפשר להגיד אחרת. למה לוקחים לולב האתרוג בסוכות? למה? שלוש תשובות יש. למה ישים בסוכה בסוכות? שלוש תשובות. יש תשובה אחת, כתוב שולחן ערוך. סבתא שלי סיפרה לי שיהודים ישים בסוכות, זו אותה תשובה. יש תשובה אחרת, כתוב בתורה, כי בסוכות תושבתי. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות תושבתי. כתוב בטור שזה חלק מהמצווה. זה כאילו, בזה כולה אלמה מודו שצריך כוונה במצווה. כן, זה ברור שזה ככה. יש כוונה אחרת שסוכות זה מקיף עליון, ומברכים על האתרוג בשביל להוריד את הקדושה לכל השישה קצוות, כל מיני עניינים. מה ההבדל בין יהודי שמקיים את המצווה כי השם אמר, ליהודי שמקיים את המצווה כדי, על ידי זה הוא עושה כל מיני עניינים, הוא גואל את כל העולמות, הכל, ומה ההבדל? ההבדל הוא שהיהודי הזה שגואל את כל העולמות עם המצוות שלו, הוא עושה את המצווה הזאת בשביל מצווה אחרת. לגאול את העולמות ודאי זה מצווה, זה רצון השם. אבל הוא עושה מצווה אחת והמוח שלו מונח במצווה אחרת. זה כמו אחד שלובש תלית, אתם יודעים, על פי קבלה לא לובשים תפילין בלי תלית. לא כולם מקיימים את זה תמיד, אבל מי שמקפיד, אז אפילו אם הוא הולך ללבוש תפילין במנחה, אז הוא נניח תפילין במנחה, הוא מתעטף בתלית קודם. עכשיו, ישאלו אותו, למה אתה מתעטף בתלית? עטפת כבר בבוקר, מה? אבל אני רוצה להניח תפילין. הוא מקיים את המצווה של התלית כדי שהתפילין יהיה בשלמות. זה לא שלמות של תלית, לא ככה צריך להתעטף. בן אדם מתעטף בתלית, הוא צריך להתעטף כי מתעטפים בתלית. הבגד הזה חייב בתלית, עכשיו אני עושה מצווה. לא הייתי חייב לעשות את זה כבר, כי התעטפתי בבוקר, אבל באותו רגע שאני עושה את זה, יש לי מצווה. אז אני עושה את המצווה הזאת, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו, בלי חשבונות. אחר כך, כשאני אגיע לתפילין, ממילא התפילין שלי יהיו כבר, על ידי הדוגמה שמה שרבי נתן אמר פעם, שאמרו לו, היום הלבנה יותר יפה, למה מיירת לקדש אתמול? אז הוא אמר, היום הנחתי תפילין, אחרי שכבר קידשתי לבנה אתמול. ואז התפילין שלי היו יותר טובים, אבל כשהוא בירך ברכת הלבנה אתמול, הוא לא חשב על הנחת תפילין. זה ברור, כל מצווה עוזרת לכל המצוות. אנחנו אומרים, אם תרי"ג מצוות הכלולות בה, אבל לא מקיימים את המצווה כדי שמצווה אחרת תהיה יותר שלמה. זה ברור. זאת אומרת, יש איזו נקודה בנפש של בירור, של לעבוד פנים אל פנים מול השם, עם מה שאני עושה עכשיו. זה שלמות. עכשיו, זה יכול לתקן את ההקממויות שבלב. זה ברור? אם בן אדם מתרגל לזה, אז זה מתקן גם את הלב, גם את הנפש הבעמית, גם את הכל, גם את המצלמה ואת הסוכריה שדיברנו עליהם קודם, זה מתקן. כי אם לא לובשים תלית כדי שהתפילין יהיה יותר בשלמות, כל שכן וקל וחומר שלא לובשים תלית כדי לקבל על זה שכר. יש נקודה אחת, בעבודת השם יש רק את העבודה שאני עושה עכשיו. עכשיו, איך מגיעים לזה? רבנו אומר, צריך להתפלל בכוח. צריך להתפלל בכוח. התפילה בכוח, המושג של כוח, כוח זה תמיד אנטיתזה לאור. כוח זה כמו חוש המישוש. כשאני לא רואה, אני עושה ככה. תפילה בכוח זה תפילה מתי שלא מתחשק לי. לא בא לי, לא זורם לי. אני לא נהנה מהתפילה. הרבה פעמים אנחנו מתפללים, כי תפילה זה הדבר הכי טוב בעולם, זה להתפלל, סגור את העיניים, להתחיל להגיד את המילים, להיכנס לתוך המהלך הזה, להרגיש כל מילה, זה ממש, זה עלו לו, איך כתוב שם, בטוף וכינור יזמרו לו, כך כתוב בפסוק, יש עבודת השם שכמו כינור, כיף, יש עבודת השם כמו טוף. את העבודה הזאת אף אחד לא אוהב. אבל אם בן אדם תופס את עצמו, וגם מתי שהוא לא הולך לו, הוא מתפלל כי עכשיו עוד מעט עובר הזמן, ועכשיו צריך להתפלל ואין חוכמות. הוא מתקן את הנקודה הזאת בלב של לעשות דבר אחד בשביל דבר אחר. צריך דבקות, הכל נכון, אבל להתפלל אפילו בשביל דבקות לא צריך. להתפלל צריך, כי חז"ל תקנו לנו תפילה בזמן הזה.
ולמה זה מתקנת? למה תפילה בכוח מתקנת את ה...
כי עכשיו הוא מתרגל לעשות דברים לשם אומרם ולא בשביל שום דבר אחר. הוא מחנך את הלב שלו, והוא מחנך את התודעה שלו, שלא פוזלים. אתה מבין אותי? לא פוזלים לא לעבר הגשמיות ולא לעבר דברים רוחניים אחרים.
כי תפילה בכוח זה בטוח נעשה במקום נקי, למה זה לא יכול לעשות גם במקום נגוע או פוזל?
מסודה שלישית.
אם יש לי אינטרס בתפילה הזאת, אני יכול לצעוק שישמעו אותי קילומטר, זה לא תפילה בכוח. תפילה בכוח זה מתי שאני לא רוצה להתפלל.
בהגדרה זה כשאני לא
עושה. בהגדרה, זה ההגדרה של כוח. הגדרה של כוח זה לא צעקות שהגרון יכאב. זה יכול להיות תפילה כמו כינור עם צעקות יש כאלה שצועקים וטוב להם עם הצעקה שלהם, זה לא תפילה בכוח. זה תפילה בכיף. תפילה בכוח זה מתי שאני נרדם, מתי שלא הולך לי. גם התבודדות יש בכוח. כן.
אז הכי קשה להסביר ללב למה.
מה זה?
אז הכי קשה להסביר לו למה, לא אותו אחד שחייב לשמוע עכשיו.
נכון, 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 אבל אנחנו מסבירים לו לפני, מסבירים לו אחרי, וכל הזמן אנחנו בדו שיח איתו, הוא לא ילד מסכן אז הוא. אבל מה שיש, יש רגעים שבהם נגמרו המשחקים. וכל אחד צריך לדעת, גם ילד שובב צריך גבולות. וזה הגבול, הגבול הוא שתפסיק לפזול, אל תסתכל הצידה. והפסוק, כל דבר כתוב בפסוק, ישר יחזו פנימו. אתה מסתכל ישר, אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא פנים על פנים. אתה מסתכל הצידה, אתה פוגש מיליון דברים, יש שם מיליון מחנות של מלאכים וספירות, ומיליון דברים נחמדים, אבל זה לא זה. זה לא זה. עכשיו, אם בן אדם רוצה באמת לשנות את ההסתכלות שלו, מזה שהוא במרכז, להפוך את זה לקדוש ברוך הוא במרכז, ולעבוד את השם לשם שמיים באמת, ולשמוח עם המצווה, אז לא יפה להגיד, התרגולת זה תפילה בכוח. זאת אומרת, אם נופל עליו יום שאין לו כוח להתפלל, אז הוא רוקד משמחה, יש לו הזדמנות עכשיו. נותנים לו מסלול מכשולים, ארגנו לו. אז הוא עובר את המסלול הזה. ועם זה עצמו אפשר לשמוח. אבל עוד פעם, לא בשביל השמחה הוא עושה את זה. הוא עושה את זה כי הוא קיבל על עצמו, איך כותב רבי נתן, כבר קיבלנו על עצמנו לזעוק אליך תמיד. והמילה תמיד שם זה כולל לא רק בזמנים נמוכים מאוד שאין לנו זכות לצעוק, אלא גם כשאין לנו חשק לצעוק. זה זמן עוד יותר נמוך. אם רק אין לי זכות לצעוק ויש לו חשק לצעוק, זה עבד במקום טוב. וכשאין לי חשק לצעוק, וכבר קיבלנו על עצמנו לזעוק אליך, לזעוק אליך תמיד. אז זה הקטע פה. צריך ליישר הקמימיות שבליבו. הקמימיות זה כמו שדיברנו על בזילה, על כאילו, על להסתכל הצידה, לא ללכת בקו ישר, לעשות ככה. וכמו שכתוב, לישרי לב שמחה, והקמימיות שבלב מפשיטין על ידי רעמים. רעמים זה תפילה בכוח. רעם זה תמיד דבר לא סימפטי, זה דבר שאני לא בוחר בו. כמו שאמרו רבותינו, זה לא נברו רעמים, אלא לפשט הקמימיות שבלב, או רעמים, או בחינת קול שאדם מוציא בכוח בתפילתו. הוא מכריח את עצמו. ומזה נעשה רעמים, כי דעית בזוהר, כי דעית בזוהר, כדנפיק היי קלה, והערה באב המיטרה, הקול הזה שיוצא בכוח, הוא נותן מכה בעננים. העננים זה הקמומיות. סקות הבענן לך מעבור תפילה. הדברים שלא נותנים לראות, זה ערפל. הוא לא נותן לנו לראות ישר, לראות את מי שעומד מולנו. והוא מכה בעננים, שתה מקלה לבריאתה ודה אינון רעמים. ועיקר הרעמים היא מגבורות, הרעמים זה הסתרה. לא הרעמים, העננים זה הסתרה, העננים ודאי מגבורות. אבל זה על דרך אולי כמו המתקת הדין בשורשו. להתגבר על הגבורה צריך בגבורה. זה כמו התגברות על יצר, אותו עניין. כמו שכתוב, ורעם גבורותיו מידבונן. אני יכול להבין את העומק של הגבורות שמתלבשים ברעמים, שהרעמים מבטאים אותן. והגבורות הן מבחינת כוח וגבורה שאדם מוציא הכל בכוח גדול. והכל הזה פוגע באבי מיטרה, היינו מבחינת מוחין, המוחין שלו דומים לעננים. המוחין שלו גם יכלו להיות דומים לבדולח, לזכוכית נקייה. אבל המוחין דומים לעננים. ובדרך כלל זה עובד ככה. צריך להתפלל כבר. עברנו את הזמן. זה ממש אמצע עניין וזה עוד רגע נגמר. בדרך כלל זה עובד ככה. אם יש לך פלטה מזכוכית, ומתחתיה משהו רותח על האש, אז הפלטה מפסיקה להיות שקופה. למה?
העדים.
העדים. האם בלב יש סיר מלא תאוות, הוא רותח. ופה יש מין מחיצה כזאת במוח, שיש מה שמעל המחיצה, זה כל מה שהקדוש ברוך הוא שולח לנו. מתחת למחיצה, זה הכלים שלנו לקבל. אם לא מקטינים את האש פה, אז סקות המענן לך. הכל מלא עדים, שום דבר לא עובר, לא רואים כלום. הכל הזה פוגע באבי מיטרה, עדיין הוא מוכין שמשם יורדים טיפין טיפין וכמו שכתוב בזוהר, באר מים חיים ונוזלים מן לבנון, מן ליבונה דמוחה. על האבנונית שבמוח, זה מדרגה גבוהה. אולי חוכמה סתימה, חוכמה שבכתר, אני לא יודע מה. לבן מרמז על כתר באיזשהו מקום. וכשהוא פוגע באבי מיטרה, אז היה השתמע קלה לבריאתה. היינו בחינת רעמים. אז הבן אדם זה מגיע ללב שלו. עיקר האדם זה הלב. וזה בחינת כל מעורר הכוונה. זהו כל שופר. דה שופר של אי ללא של יצחק, שיצחק זה גבורות. בחינת רעם גבורותיו. וזה השרעם יודעי תרועה שיפגע כל במוח, בחינת אבי מיטרה. גם בשופר אנחנו רואים את זה, בשופר הזה משהו, לדוגמה ממש בולטת. השופר מצד עצמו זה קרן של בעל חי. אין בו תווים. קשה מאוד לעשות מוזיקה עם שופרות. אולי עם כמה, אבל לכל אחד יש קול אחר, וכשזה זה מדבר זה שותק, אז אפשר לעשות משהו. אבל יש לזה הרבה סיפורים. אבל על כל פנים, עם שופר אחד, לעשות קולות של קולות מוזיקליים מאוד קשה. ושופר זה קרן של בהמה, זה ממש תמימות ופשיטות, זה קול פשוט כזה. והקול הזה מעורר אותנו. עכשיו, הקול הזה מעורר את כל העולמות, יש כוונות נפלאות בתקיעת שופר. אבל גם המכוונים שמכוונים את הכוונות בתקיעת שופר, אסור להם לחשוב שהם, למה אני תוקע בשופר כדי שלמעלה יתחבר משהו. זה לא נכון. אני תוקע בשופר כי כתוב בתורה לתקוע בשופר. ועל ידי זה אני מאמין באמונה שלמה, ואני שמח שעל ידי זה מתחבר משהו למעלה. אבל לא בגלל, אם אני יודע שלא מתחבר שום דבר, אני גם מתקע. למה תוקעים? רחמנא אמרתי פה. וזה עצמו, אותה עבודה שדיברנו קודם, שלעשות את העבודה, את המצווה הזאת בשביל זה, לתקן את העולמות זה מצווה גדולה. אבל כאן יש מצווה אחרת, שהמצווה הזאת מתקנת את העולמות, אליי זה לא שייך. אני צריך לעשות את המצווה כי השם ציווה. רק מה, השם רוצה שנשתף במצווה גם את המוח, אז מי שלומד את הכוונות ומכוון אותם, אז יש לו את ראשי המצוות, הוא משתף את גם את המוח הוא משתף. הוא לא תוקע רק עם הפה. אז עוד חלק ממנו עושה את המצווה. החלק של המוח זה הכוונות. אבל התקיעה בפועל לא נעשית בגלל הכוונות. התקיעה בפועל נעשית בגלל שהשם אמר לתקוע. הוא אמר לתקוע, הוא אמר לכוון. אחד לא נוגע לשני. לא בגלל הכוונה תוקעים, כמו ששל יד ושל ראש, לא מניחים את השל יד, כדי שבשל ראש יהיו שתיים. מניחים את השל יד כי כתוב, הקשרתם לא אותה לידיך. אוקיי, זה העניין פחות או יותר, על ידי זה יהודי יכול להגיע לשמחה אמיתית במצוות, לא לשמחת עצמו, אלא לשמחת השכינה. זה עדיין לא נגמר, הציטוט מהתורה, פה זה יותר ארוך שבכל ההלכות. זהו, צריך להתפתח.